טוב, שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו במסכת אבות, לא? אם אני לא טועה, כן, כן, מסכת אבות, פרק ו', ואנחנו במשנה ה', לא, משנה, כן, עדיין משנה ה', אנחנו ב-48 דברים שבהם התורה נקנית. 48, אמרנו שזה לא מספר מקרי, זה מספר משמעותי, שמראה על מעלת התורה, מצד שהיא כוללת 6 כפול 8, זה יוצא 48, כן, 48. 8 זה מעל הטבע, 6 זה התורה, המספר של התורה הוא מספר 6, כפי שראינו בכמה מקורות, ואנחנו מדברים על התורה כיצד היא נלמדת בין אדם למקום, בין אדם לעצמו ובין אדם לחברו. אחר כך ראינו שהתורה, מה? אין בעיה בעיקרון, כן, אבל אין צורך, אבל אתה עושה מה שאתה.
אם תרצה.
לא, אני לא רוצה, אבל בסדר. אז גם למדנו שהתורה נקנית ביישוב במקרא במשנה, שיישוב הכוונה יישובו של עולם, שאדם לא יכול ללמוד תורה אם חסרה לו חוכמת יישוב העולם. אז זה נקרא יישוב מקרא ומשנה, ו... יש גם בפרישות מסוימת מענייני העולם הזה, מיעוט תענוג, מיעוט שיחה, מיעוט תענוג, מיעוט שחוק, מיעוט דרך ארץ, שכאן מדובר גם שצריך למעט, אבל גם שיהיה מעט. כן, צריך מעט שיחה, מעט תענוג, מעט שחוק, ומעט דרך ארץ, כי בלי כל הדברים האלה, התורה אין לה כלים להיקלט בהם, וזה מה שראינו פעם שעברה. זו, עצרנו שם עד כמה שאני זוכר, והגענו עכשיו לבערך הפיים בלב טוב, באמונת חכמים ובקבלת האיסורים. אז אנחנו בפרקי אבות, פרק ו', בסוף משנה ה'. במהדורה שלפניך זה עמוד קוף סמך וב, עד כמה שאני יודע. כן, אז זה דברים שהם רוחב. כלומר, לעומת מה שראינו, מיעוט, כן, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט תענוג, מיעוט צחוק, מיעוט דרך ארץ, כל אלה הם צמצום. יש גם... הרוחב. הרוחב זה ערך אפיים, לב טוב, אמונת חכמים וקבלת האיסורים. אלה הם דברים שהכרחיים כדי לתפוס את התורה בכללותה. מה זה ערך אפיים? זה שאדם יש לו סבלנות. כיוון שיש לו סבלנות, אז הוא לא כועס. כיוון שהוא רואה שתהליכים הם יותר רחבים מאשר הרגע. לב טוב, הכוונה שאין לו קנאה ושנאה, הוא אוהב. מה זה אמונת חכמים? כאן אנחנו מדברים על מושג שמאוד ידוע, אבל מאוד לא מובן. מה זה אמונת חכמים? אנשים חושבים שהכוונה אמונת חכמים להאמין שהחכמים אומרים את האמת. זה לא נכון. החכמים יכולים לטעות, אז למה שיהיה לי אמונת חכמים? אם זאת המשמעות של הביטוי. הרי חכמים יכולים בהחלט להגיד דברים לא נכונים, ויש לי הוכחה מן התורה לזה. מאיפה אני יודע מהתורה שחכמים יכולים לטעות? מה? לא הבנתי. איפה זה כתוב? יפה, אבל לפחות כתוב, זה כבר משהו. זה פר העלם דבר של ציבור. כן, בספר, תודה רבה, בפרשת ויקרא, יש מספר פרים. תודה רבה. בונה, 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 בונה. אם כבר אתה פה. הופ. כן. יש בפרשת ויקרא רשימה של קורבנות, שבאים לחפר על פשלות. הקורבן הקלאסי שבא לחפר על פשלה, חטאת. אבל יש גם חטאות לאנשים מיוחדים. אם המלך חוטא, אם הכהן הגדול חוטא, ואם הסנדרין טעו. כן? ונעלם מעיני העדה. מה זה עיני העדה? זה החכמים. אז כשהסנדרין נותנים הוראה מוטעת, הם צריכים להביא קורבן. לקורבן הזה קוראים פר העלם דבר, או העלם דבר של ציבור. אז איך יכול להיות שהתורה תצווה להביא קורבן אם החכמים אף פעם לא טועים? אלא מכאן הנחת יסוד של התורה שחכמים טועים. בסדר? ולכן לא ייתכן להסביר שאמונת חכמים זה להאמין שהחכמים צודקים. אלא יש שני פירושים אפשריים. הפירוש הפשוט זה שנאמנות לחכמים. אמונת חכמים זה שאתה נאמן להם, אתה חלק מהחבר'ה שלהם, לא מלכלך עליהם. וגם אם הם טועים, אתה מאיר את הערותיך בנחת ולא עושה מזה סקנדל. זה נקרא אמונת חכמים. אבל לא שהחכמים בהחלט בהכרח צודקים. אפשר לומר יותר לעומק שהכוונה להאמין שהחכמים הם חכמים. שהם לא, כלומר, כשחכם אומר משהו, הוא לא סתם שולף מהמותן, הוא לא סתם אמר. יכול להיות שהוא לא צודק, אבל אל תחשוב שהוא אמר שטויות. הוא גברה רבה אמר מילתא לא תחוכו עלה, כך כתוב בגמרא. שאם אדם גדול אמר דבר, אל תצחקו על זה, כי מן הסתם הוא אמר. הוא יודע על מה הוא מדבר. עכשיו, השאלה של אמונת חכמים נפגמה מאוד בעקבות השואה. השואה הייתה מבחן גדול לאמונת חכמים. רבים איבדו את האמונה הזאת בעקבות טעויות חמורות שעשו החכמים. עכשיו, הגמרא אומרת שלפעמים הקדוש ברוך הוא בכוונה מעלים מן החכמים. זה נאמר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. וגם יש פסוק, והנני מוסיף להפליא את העם הזה אפלה ופלה, ועבדה חוכמת חכמיו ודעת נבוניו תסתתר. פסוק בירמיהו. הגמרא אומרת שזה מה שרבי עקיבא אמר על רבן יוחנן בן זכאי, שכאשר הייתה שעת רצון שאספסיאנוס יעשה כרצונו, ביקש יבנה וחכמיה, במקום לבקש שיפסיק את המצור על ירושלים. ועל זה אמר, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. עכשיו, הגמרא אומרת שרבן יוחנן בן זכאי לא היה טיפש. הוא חשש שאם הוא יבקש את הפסקת המצור, אז הוא לא יקבל את זה. כלומר, אספסיאנוס לא יסכים. ואז גם את יבנה וחכמיה הפסיד. כלומר, זו הערכה של המציאות. אתה, אם אתה במצב שבו אתה עומד לפני חורבן, ואתה הולך להציל מה שאפשר מתוך החורבן, או שאתה במצב שאתה יכול להציל מהחורבן. אז זה, לכן, אני אומר, אפילו אדם כרבן, כמו רבן יוחנן בן זכאי, יש מקום לספק בדבר הזה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שבשעה שרבן יוחנן בן זכאי עמד להיפטר מן העולם, אז הוא התחיל לבכות. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, למה אתה בוכה? אתה הולך למות, אז מה, זה סיבה לבכות? הרי יש לך עולם הבא. אז הוא אמר, שתי דרכים לפניי, ואינני יודע לאן אני הולך. זאת אומרת, למה זה שתי דרכים לפניו? הוא התלבט, האם הוא נהג כראוי, כמו שירמיהו הנביא אמר בזמנו, להיכנע למלך בבל, או שמה הוא צריך להתנהג כמו חזקיהו מלך יהודה, שישעיהו אמר לו, אל תיכנע למלך אשור. ומה שקרה, בעקבות אי כניעתו של חזקיהו מלך יהודה, מלך אשור, הייתה אצלו מגפה, שקילתה את הצבא שלו, והוא היה צריך לברוח מן הארץ. אז רבן יוחנן בן זכאי כל ימיו התלבט האם הוא נהג נכון, האם כישעיהו או כירמיהו. ובסוף כתוב שבשעה שיצאה נשמתו, אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. זאת אומרת, הוציאו כלים מפני הטומאה, כי הוא הולך למות, אז כל מה שיש בבית נטמע. וחזקיהו מלך יהודה אומר רשי, שאדם שנפטר מן העולם רואה את האנשים שאימם הוא יושב בגן עדן. ולכן הוא ראה את חזקיהו מלך יהודה, ואז הוא הבין שהוא נהג נכון. אבל עד הרגע האחרון היה לו ספק. כן? טוב, אז זה לגבי אמונת חכמים. צריך להבין. מה? כן, כי חזקיהו שבזמנו לא נכנע לאויב, אבל בא לשבת איתו בגן עדן.
הוא היה צריך לראות ירמיהו לכאורה.
לא, להפך.
זה מה שאפילו
חזקיהו. כן, שחזקיהו מסכים איתו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור. אז אמונת חכמים. מה זה קבלת הייסורין? זה טוב לקבל את הייסורין או לא טוב לקבל את הייסורין? יש מחלוקת בזה, מה? זה נכון, באו הייסורין, אז תשתמש בהם, אבל האם זה יכולת למנוע את זה? התשובה היא כן. הייסורין באים כשלא נעשה בזמן מה שהיה צריך לעשות. כן, זה מחלוקת בין רבי אלעזר ברבי שמעון, התנא, לבין רבי יוחנן. רבי יוחנן, שהוא המורה, אומנם גדול האמוראים, אבל עדיין המורה. רבי אלעזר ברבי שמעון, כשבאו עליו ייסורין, היה אומר, בואו עליי. כלומר, הוא רצה את הייסורין, כי הוא ראה בייסורין תיקון של אישיותו. רבן יוחנן בן זכאי, כשהיה חולה, שאלו אותו, חביבין עליך ייסורין? אמר, לא הן ולא שכרם. אז מזה אנחנו מבינים, א', שלא צריך לבקש ייסורין, ב', אם הם באו, אז יש להם שכר. אבל היה אפשר לסדר גם בלי הייסורין. אבל אם כבר הם באו, יש קבלת הייסורין. מה זה קבלת הייסורין? שהוא מבין שזה צורך תיקונו. יש בגמרא, במסכת ברכות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן אלא על ידי ייסורין. אני לא מבין. אם זה מתנות טובות, אז למה הם באו על ידי ייסורין? הכוונה היא שהן טובות כי הן באו על ידי ייסורין. כי דבר שאדם מקבל ומתייסר בשבילו, זה הופך להיות חלק עצמי של האישיות שלו. ומה הם שלושת המתנות? תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. כן? זאת אומרת, אדם שקיבל ייסורין בשביל תורה, בשביל ארץ ישראל, בשביל עולם הבא, אז זה הופך להיות קניין עצמותי שלו, אינטגרלי של האישיות שלו. עד כאן משנה ה. אז מה אומרים על משנה ה? אבל איזה משנה? וו, כמובן, כן. טוב, עכשיו אנחנו מדברים על תכונות של שנדרשות כדי לקבל תורה. אז יש לנו, המכיר את מקומו והשמח בחלקו והעושה סייג לדבריו. זאת אומרת, מכיר את מקומו, זאת אומרת, הוא יודע מה הערך שלו, האם זה אומר שהוא מעריך את עצמו פחות ממה שהוא? לא, מכיר את מקומו, הוא יודע בדיוק את מעלתו. אז כשיש לו משהו אמיתי לומר מכוח מעלתו, אז הוא אומר אותו. שמח בחלקו. שמח בחלקו זה ביטוי לאדם שאמרנו עליו עשיר. העשיר שמח בחלקו. כן, אבל פה מדובר על קניין תורה. מה זה קשור לשמח בחלקו שהוא מבסוט מהממון שיש לו? אפשר להגיד, מסתפק במועט. זה אפשר לומר. אבל אני חושב שזה משהו אחר. הוא שמח בחלקו בתורה. כלומר, הוא קנה בתורה דבר. אנחנו מדברים פה על התורה. כי הרי זה 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אם אתה מדבר בכל דבר, אז זה מידה כללית. כל אדם צריך להיות כזה. אבל פה אנחנו מדברים בדרכים שהתורה נקנית. דברים שהתורה נקנית, זה אחד מהם, זה שמח בחלקו. כי אם לא, אז הוא יהיה מתוסכל. יש הרבה אנשים מתוסכלים בלימוד התורה. הוא אומר, אני למדתי את זה, לא למדתי את זה. וזה אני טוב, וזה אני לא טוב. וזה מעציב אותו. אדם עצוב לא יכול ללמוד תורה. כי תורה דורשת רוחב הדעת. אז הוא צריך להיות שמח בחלקו. בחלק שיש לו בתורה. והעושה סייג לדבריו. מה זה לעשות סייג לדבריו? שאז יש פה, המפרש פה כתב, שזהיר בדבריו שלא יבוא לידי מכשול וטעות. אני חושב שזה משהו אחר. סייג זה חיזוק. חיזוק לדבריו. הרי כתוב, מסורת סייג לחוכמה. כן? כלומר, ויש... יש כל מיני דברים שהם סייג, כוונה חיזוק, כמו סייג זה גדר. אז גדר שמחזקת זה נקרא סייג. אז הוא, כשהוא אומר משהו, הוא מחפש חיזוק לדבריו. ואינו מחזיק טובה לעצמו. טוב, זה ברור, כי התורה היא לא שלו. כן? אדם אמר דבר תורה, אמר אמת בתורה. אז הוא אומר, וואי, זה התורה שלי. לא, זה לא תורה שלך, זה רק עבר דרכך. אז לכן הוא לא מחזיק טובה לעצמו.
זה גם משנה את נכן, אל תחזיק טובה
לעצמך, כי לכך מוצר. נכון, אז זה לגבי ריבוי תורה. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. מה זה לכך נוצרת? אדם שלמד תורה הרבה, סימן שהוא נוצר כדי ללמוד הרבה. לא כל אחד למד הרבה.
זה
הייעוד שלו, לא של כולם. ברור. אבל פה הכוונה אינו מחזיק טובה לעצמו, שהוא, גם אם הוא לא למד תורה הרבה, אבל הוא יכול להגיד, זה התורה שלי, לא, זה לא התורה שלך, היא רק עוברת דרכך. כן, זה, דיברנו על זה כשדיברנו על ההבדל בין חכם לתלמיד חכם, שהחכם בישראל נקרא תלמיד של חכם, הוא תלמיד של חכם אחר שקדם לו. זאת אומרת שתורתו היא לא מכוח עצמו, אלא מכוח מה שהיא קלט מרבותיו. עכשיו, כל זה, הדברים האלה, הם יראה, כן, מכיר מקומו, שמח בחלקו, עושה סייג לדבריו, אינו מחזיק טובה לעצמו. כל זה, זה מידה של יראה. מה עם מידת האהבה? הנה, אוהב, אז אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אהוב, מי אוהב אותו?
עצמו.
הוא עצמו אוהב את עצמו. כן, אדם צריך שיואב את עצמו. יש בדיוק כזה, ואהבת... לרעך, כמוך. מה זה כמוך? כמו שאתה אוהב את עצמך. יוצא שאם אדם לא אוהב את עצמו, הוא לא יכול לאהוב את חברו. כן, אני זוכר פעם במכון מאיר, לפני הרבה שנים, תלמיד אחד אמר לי, אני שונא את כל העולם. שאלתי אותו, למה? אמר, כי כשאני רואה מישהו אחר, זה מזכיר לי את עצמי. כיוון שהוא לא אוהב את עצמו, אז הוא לא יכול לאהוב כף אחד שדומה לו. כן, מעניין. לכן חשוב קודם כל לאהוב את עצמו, כן? אהוב. ממילא, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. עכשיו, יש לכאורה לפעמים סתירה בין אהבת המקום לאהבת הבריות. זה או נוח למקום, נוח לבריות. אז כתוב בתורה, אלה תולדות נוח נוח, נכון? אלה תולדות נוח נוח. אז מה זה נוח נוח? צריך להיות נוח למקום, נוח לבריות. אבל מה קורה כשיש סתירה? את האלוהים יתהלך נוח. כלומר, תהיה נוח למקום לפחות. אחר כך נוח לבריות. אבל כתוב שמי שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. אז אם הוא אוהב את המקום, הוא אוהב את הבריות של המקום. כן, איך אומר הרב קוק? אתה אוהב את השם, אז אתה אוהב את כל בריותיו. אם אתה לא אוהב את כל הבריות, סימן שאתה לא אוהב את השם, כי יש לך טענות, למה הוא ברא את פלוני ואת אלמוני. אוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות, אוהב את המשרים. זה שלושה דברים האלה, צדקות זה מצד החסד, תוכחות מצד מידת הדין, משרים מצד מידת הרחמים. שזה שלושת המידות שקיבלנו מן האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אז אוהב את הצדקות, כלומר מה זה צדקות? לעשות מעשה של חסד, של צדקה. אוהב את הצדקות. אוהב את התוכחות. עכשיו, זה דבר מאוד חשוב, לאהוב את התוכחות, כי כשאדם אומר, עליי ביקורת, אוטומטית אני אומר, רגע, מה יש לך נגדי? כן? אני דוחה את הביקורת. חבל. אולי ביקורת צודקת, ונגיד שהיא לא צודקת. זה מצוין. אז הוא אמר, ביקורת לא צודקת. אני צריך לשאול את עצמי, מה גרם אצלי שיש לו ביקורת לא צודקת? כן, יש ב... ספרים שראש ישיבה מזמין את התלמיד ואומר לו, אומרים עליך ככה וככה וככה. שואל התלמיד, כבודו מאמין ללשון הרע? אומר, לא, אני לא מאמין למה שאומרים עליך. אני רק שואל, למה עליך אומרים ולא על פלוני? כן? כלומר, למה מספרים עליך? שזה, אז זה אומר שיש משהו בך שצריך תיקון. אז אדם, לא, יכול להיות שאין אש בכלל. ויכול להיות שאין אשן. אבל נשאלת השאלה, למה עליך סיפרו ולא על אחר? סימן שיש בך איזו התנהגות שגורמת שאומרים עליך את זה. עכשיו, כשאדם שומע תוכחה, הוא צריך לשמוח, זאת הזדמנות. יש לי מישהו תוכחה כלפיי, טוב, אז יש לי מה ללמוד מזה. או אמת,
להגיד לו תודה,
אוהב את התוכחות. עכשיו, זה לא אומר שהתוכחה צודקת, יכול להיות שהיא לא צודקת, אבל אף על פי כן, היא נותנת לי מקום של הסתכלות על עצמי, כי אני, קשה לי לראות את עצמי מבפנים. צריך מישהו מבחוץ שמסתכל עליי. לכן תמיד זה טוב שיש לאדם מוכיח קבוע. מספרים על התז, התז רבי דוד הלוי סגל. התז, בעל הטורי זהב. היה לו יהודי שהוא שילם לו כסף כדי שייתן לו תוכחה. כלומר, הוא היה, כל פעם שהוא היה רואה אותו, הוא אומר, אם יש משהו לא בסדר, תגיד לי. פעם אחת, התז מגיע לבית הכנסת, רואה את הבן אדם שמוכיח אותו, התז הגיע באיחור. אז הוא אומר, טוב, עכשיו הוא יגיד לי שאני לא בסדר, שאני מאחר לתפילה. הוא עובר ליד הבן אדם, בן אדם לא אומר כלום. אחרי התפילה, שואל אותו התז, למה לא אמרת כלום? הוא אומר, רציתי, אבל ראיתי את האור שיש מעל, מעל ראשך, אמרתי לעצמי, אי אפשר להגיד כלום. ולכן הוא בא והתפטר ממשרתו. עכשיו אומרים שמי שהיה באמת גדול זה ה... מוכיח שהוא ראה את האור שמעל הראש של התז. כן. טוב, אוהב את המשרים, כלומר ללכת בדרך ישרה ולא עקומה. הרבה פעמים אפשר להשיג כל מיני דברים על ידי עקמימות, אז לא, אוהב את המשרים. עכשיו, מה זה קשור ללימוד תורה? כי בלימוד תורה יש הרבה סברות. יש סברות ישרות, יש סברות עקומות. אז יכול להיות שאדם יפתח את החשק דווקא לסברה העקומה, מה שנקרא איפכא מסתברא. אז לפעמים צריך באמת ללכת עם הסברה העקומה, אבל אדם צריך לאהוב שהסברה תהיה ישרה. אוהב את המשרים. זה לגבי מידת היראה. זה מידת האהבה, סליחה. עכשיו, יש צורך ב... רבי יהודה הלוי אומר שיש שלושה נתיבים בעבודת השם. היראה, האהבה, מה השלישי? השמחה. נכון? כך כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. יש שלושה דברים שדרכם האדם עובד את השם. אז למדנו כאן עכשיו על מידות של יראה, מידות של אהבה. מה עם שמחה? הנה, זה השמחה. מתרחק מן הכבוד ולא מגיס ליבו בתלמודו ואינו שמח בהוראה. שלושת הדברים האלה מביאים לאדם שמחה. כי אם אדם מתרחק מן הכבוד, אז הוא לא עצוב. כי יש אדם שאם לא מכבדים אותו, חסר לו. אם הוא מתרחק מן הכבוד, אף פעם הוא לא עצוב, הוא תמיד שמח, כי הוא הצליח להימלט מן הכבוד. ואם כיבדו אותו, אז הוא לא מתרגש מהדבר הזה. ולא מגיס ליבו בתלמודו. מה זה מגיס ליבו בתלמודו? סוג של גאווה. כן, הוא אומר, אני יודע על כל דבר לתת תשובה. רגע, אז אם ככה אתה לא לומד. אתה משוכנע שאתה כבר יודע את הכל. ואינו שמח בהוראה. מה זה שמח בהוראה? אדם שאומר, הלוואי וישאלו אותי שאלות. בהלכה, כן, או בכל דבר, באמונה. אז הוא שמח להורות. אדם לא צריך להיות שמח להורות, כי להורות זה מסוכן. אולי אתה תגיד משהו לא נכון. ולכן הוא אינו שמח בהוראה. רגע, שמח בהוראה. כן, מספרים על בעל רב אריה לייב, הכהן זה בעל שגת אריה. בעל שגת אריה היה תמיד חכם גדול מפולניה, והייתה לו בעיה שבקהילה שלו לא נתנו לו מספיק
משכורת כדי להחיות את משפחתו, אז הוא היה צריך לנדוד לחפש קהילה. והוא הגיע לקהילה של מץ בצרפת. שם שימש כאב בדין וכו' וכו'. ואחרי כמה שנים שהוא שם, אז שולחים לו מהקהילה בפולין, מוכנים להעלות לך קצת את המשכורת. הוא אמר, אני עוזב. שאלו אותו אנשי הקהילה, מה, למה אתה עוזב? הוא אומר, כי זאת, הפעם, כי זאת השאלה הראשונה שאתם שואלים אותי. בסדר. ונושא מבורה. עכשיו, יש לנו פה סדרה של עלייה מוסרית, שמראה על היכולת של האדם נגיד להפעיל מידות טובות. האחת, נושא בעול עם חברו. איזה עול מדובר? יש להם, את האדם, יש לו משימה, יש משהו שנפל עליו, אני בא לעזור לו. נושא בעול. אבל אם אנחנו מדברים על לימוד תורה, זה כוונה עול הלימוד. יש סוגיה שכולם מתלבטים בה, אני מצטרף למתלבטים. כלומר, אני מצטרף לדיון. זה נקרא נושא בעול עם חברו, מכריעו לחב זכות. כלומר, אני משתדל לראות את צד האמת שיש בדבריו, גם אם אני לא מסכים איתו. זה נקרא לחב זכות. כמו שדן צריך לדון כל אדם לחב זכות, גם בלימוד יש חב זכות לדעה הנגדית. אבל מצד שני, אם הוא לא צודק, בסוף מעמידו על האמת. וגם מעמידו על השלום. כלומר, לעשות את זה באופן שלא תופר האהבה ולא יופר השלום בינינו. יש בגמרא סיפור מזעזע על רבי יוחנן ורש לקיש. רבי יוחנן היה רבו של רש לקיש וגם חברותה שלו. וגם חברותה שלו, הוא גם היה גיסו. הוא נשא את ביתו של רבי יוחנן. ולפני שהוא נהיה תלמיד חכם, הוא היה שודד דרכים. והיה ויכוח בין רבי יוחנן לבין רש לקיש, לגבי מתי נגמרת מלאכתו של כלי. כן, למשל אדם עשה כלי, כל זמן שהכלי לא גמור, הוא לא מקבל טומאה. ברגע שהכלי גמור, הוא מקבל טומאה. אז היה ויכוח לגבי חרב. מתי החרב נחשבת לכלי גמור, ואז הוא מקבל טומאה. וכשרבי רש לקיש עמד על דעתו, אז רבי יוחנן אומרים לו, רואים שאתה מתמצא במקצוע. הוא היה שודד לפני כן. אז רש לקיש נפגע מאוד, אמר, מה הרווחתי? שם הייתי רבי, וגם פה רבי. אבל למה הפסקתי להיות שודד, ונהייתי חברותה שלך, אם אתה ככה פוגע בי. ואז רש לקיש נהיה חולה מזה. ואז אשתו של רש לקיש, שהיא אחותו של רבי יוחנן, אומרת לו, בוא תתפלל עליו, תרחם עליו. ורבי יוחנן לא הסכים. לא הסכים, והוא מת, רש לקיש. כלומר, הרג אותו החברותה שלו. ובסוף אמרו, בסדר, אבל רבי יוחנן עכשיו הוא לבד, אין לו חברותה. שלחו לו את רבי אלעזר, שיהיה חברותה שלו. ועל כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, אז רש לקיש, לא סליחה, לא רש לקיש, רבי אלעזר היה מביא הוכחות שרבי יוחנן צודק. אמר לו רבי יוחנן, כשלמדתי עם רש לקיש, כל דבר שהייתי אומר, הוא מביא הוכחות שאני לא צודק. מה אני צריך אותך? לדעת שאני צודק, זה אני יודע. ואז הוא הפסיק ללמוד איתו. ואז מה קרה לרבי יוחנן? הוא השתגע. היה הולך לרחוב וצועק, איפה אתה בן לקיש? ואז החכמים התפללו עליו שימות ומת. טרגדיה, נכון? עכשיו, מה שמדהים זה שהתלמוד לא מפחד לספר סיפורים כאלה. זה מאוד אנושי, אבל זה גם מראה את האמת שיש אצל דברי חכמים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה בדיוק המידה שהייתה חסרה פה. מעמידו על האמת, מעמידו על השלום.
למה רבי יוחנן לא הסכים
להתפלל על ריש לקיש? נראה שהוא הבחין שיש נקודה שלילית אצל ריש לקיש שצריך תיקון. הרי זה מה ש... כשאחותו של רבי יוחנן מבקשת שיתפלל, אז היא אומרת לו, תעשה את זה למען הילדים. ואז הוא עונה, עזבה יתומייך אנוכי אחיה. זאת אומרת, אני אטפל ביתומים. עכשיו, הפסוק הזה נאמר נגד אדום בנביא. זאת אומרת שהוא ראה בריש לקיש שורש אדומי. ולכן הוא לא הסכים להתפלל עליו. קשה, אה? זה... מה אני יכול לעשות? זה... לא אני כתבתי את הדברים האלה. טוב. איפה היינו? כן, עכשיו אנחנו עוברים למידות נוספות. המידות האלה הן מידות של התעלות. אתם זוכרים שלמדנו שכל העוסק בתורה לשמה, הרי זה מתעלה, נכון? הרי זה מתעלה, אז פה העילוי. מה העילוי? מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף. זאת אומרת שמתיישב ליבו, הכוונה שהוא מגיע למסקנה, הוא מזדהה עם מה שהוא אומר. זה בספר פרי מגדים, לאחד מגדולי הפוסקים, הוא כותב שכאשר אדם פוסק הלכה, הוא צריך גם להיות משוכנע שמה שהוא אומר זה האמת. זה מעניין, ההגדרה הזאת. כי אדם יכול להגיד, מה אכפת לי אם זה האמת או לא, אני פוסק את ההלכה, כי כך כתוב בספר פלוני וספר אלמוני. גם אם אני לא כל כך שלם אם כתוב באותו ספר. אם אתה לא שלם, אתה לא יכול לפסוק את זה. אתה צריך להאמין שמה שאתה אומר הוא גם האמת. זה נקרא מתיישב ליבו בתלמודו. אוקיי, יש לי פה משהו. לא, אין לי פה. טוב, מתיישב ליבו בתלמודו. שואל ומשיב. זה חוכמה שלמה לדעת מה לשאול ולדעת מה להשיב. יש באגדה של פסח, יש שאלות ששואלים הבנים. חכם, מה הוא אומר? וזו שאלה. רשע, מה הוא אומר? וזו שאלה. תם, מה הוא אומר? וזו שאלה. והרביעי לא יודע לשאול. לא יודע לשאול, בעיה. צריך ללמד אותו לשאול. כלומר, אין תורה בלי שאלה. פעם מספרים, תלמיד חכם אחד סיפר לי, שפעם הוא היה בגיל 16, הלך והתיישב בבית המדרש של ישיבת מרכז הרב. ולמד גמרא. עבר לידו הרב אברהם שפירא, זיכרונו לברכה. אמר לו, יש לך קושיה? אמר לו, לא, אין לי קושיה, אני מבין. אמר לו, לא הבנת כלום. ומאז, כל חייו של אותו תלמיד חכם היו לו קושיות. כן? כלומר, לימד אותו לשאול. כלומר, אם אתה חושב שזה מובן מאליו, משהו לא ברור אצלך. שצריך להיות שואל. אבל צריך להיות שואל באופן שזה יכול להזמין גם תשובה. שואל ומשיב. כן? לפעמים יש התמכרות לשאלה. שומע ומוסיף. זאת אומרת, אתה מסוגל לקבל דברים מאחר, אתה שומע, אבל מכוח מה ששמעת מהאחר, אתה מוסיף הבנה שלא הייתה לך עד עכשיו. עכשיו, למה אדם לומד? אז פה יש כמה מגמות, הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות. אם אדם לומד ונשאר תיאורטי, זה לא תורה, זה פילוסופיה. אם יש לך אחר כך מה ללמד או לעשות, אז זה תורה אמיתית. כלומר, אני קורא לזה תורה רלוונטית. האם התורה היא רלוונטית לעולם או לא? אפשר להגיד שהתורה זה איזה סימן שעשוע אינטלקטואלי, שנשאר בין קירות בית המדרש. אבל זה לא נכון. התורה ניתנה לא כדי להישאר בבית המדרש, אלא כדי לשנות משהו בעולם. אז זה מה שהוא אומר. הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות. המחכים את רבו.
סליחה, פספסתי את השומע ומוסיף, אמרת על זה משהו?
אמרנו על זה משהו. לחזור על זה? כדי לא לעכב. אז זה כן מעכב, בכל מקרה. שומע ומוסיף הכוונה שאדם מסוגל לקבל רעיונות מבחוץ, הוא שומע, ומכוח מה שהוא שומע, הוא מוסיף הבנה חדשה. בסדר? והלומד, הרבה פעמים, לפעמים, אנשים עוברות לידם ידיעות חדשות. וזה לא משנה שום דבר אצלו. אבל יש מי שאומר, לא, יש ידיעה חדשה, אז יש לי מה לחדש בתוכי. זה נקרא שומע ומוסיף. והלומד על מנת ללמד, הלומד על מנת לעשות, זה דיברנו. זה בסדר? זה אפשר ל... כן, דיברנו. המחכים את רבו. איך אדם מחכים את רבו? על ידי שאלותיו. כך אומר הרמב״ם. כן, כלומר, לכן רבי עקיבא אמר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. כן, אז אומרים ש... אם יש מורה, הוא מסביר משהו, ורואה שהכיתה לא הבינה. טוב, אז מה הוא עושה? הוא מסביר עוד פעם. ואחרי 10 פעמים, הכיתה מבינה, ואז אומר המורה, עכשיו הבנתי. בסדר? כלומר, אם אחד המבחנים לזה שאתה אומר את האמת, זה שאתה מסוגל להסביר את זה למישהו אחר. אבל אם אתה אומר, אני למדתי והבנתי, אבל אתה לא מסוגל להעביר את זה למישהו אחר, סימן שלא הבנת באמת. נדמה לך שהבנת. כן? זה אחת הסיבות שזה חשוב בימינו לדבר בשפה שיודעת להסביר. איך קוראים לשפה הזאת שיודעת להסביר? השפה החילונית. השפה החילונית היא מבחן נפלא. כי אם מה שאתה אומר זה אמת, או הבנת אותו נכון, אתה מסוגל גם להעביר את זה לשני. והשני, איזה שפה הוא מדבר? אין לו תורה. אז מה השפה שלו? חילונית. אז המסוגלות להעביר את זה בשפה החילונית, זה המבחן לאמיצותה של תורה. וכי יכול להיות גם איזה מין סחרור כזה, שאדם מדבר בכל מיני מילים יפות, שהוא שמע בדרשות, קרא, בספרים, אבל הוא באמת לא מבין על מה מדובר. ואז זה הופך להיות שיח שמדמה למשל לתורתו של הרב קוק. ואז אדם מתחיל לדבר בהרבה מילים גבוהות, וככל שהמילים שלו יותר גבוהות, כך אתה יותר בטוח שהוא לא הבין. כן. טוב, וזה המחכים את רבו. והמכוון את שמועתו. מה זה מכוון שמועתו? שהוא מיישב את הדברים זה עם זה. הוא שמע דברים מפי רבו, והוא שמע דברים אחרים מפי רבו, והם סותרים אחד את השני. או הוא למד אצל הרב ההוא ואצל הרב ההוא. עכשיו צריך לכוון שמועתו, כוונה לראות איפה זה נפגש ואיפה זה לא נפגש. זה נקרא מכוון שמועתו. זה המידה ה-47. כמה נשאר לנו? 1. והאומר דבר בשם אומרו. למה זה חשוב כדי לקבל תורה? לומר דבר בשם אומרו. כי אם לא, זה פילוסופיה. כלומר, הרב אשכנזי אומר, מה זה רב? מי שהיה לו רב. אבל אם לא היה לו רב, אז הוא סתם פילוסוף. כן? או מלומד. כן? אז זה נקרא, האומר דבר בשם אומרו. הלמדת שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם שנאמר, ואת אומר אסתר למלך, בשם מרדכי, וזה מה שהביא בסוף לתליאתו של המן. כשהמלך שואל מה נעשה למרדכי, מה יקר וגדולה נעשה למרדכי על זה, ויאמרו לו עבדיו, לא נעשה עמו דבר, ויאמר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר בית המלך, לומר למלך לתלות את מרדכי אל העץ אשר הכין לו, ויבוא המן וכו' וכו', ואז המלך אומר, אתה פה, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? זאת אומרת, כל ההתהפכות של תהליך, כל ההתהפכות של הצרה שהייתה בימי מרדכי ואסתר, השתנתה בגלל שנזכרו להגיד שההצלה הייתה על ידי מרדכי. ואת אומר אסתר למלך בשם מרדכי.
אבל לכאורה המן היה נתלה בכל מקרה, לא? זה גם ככה האסטרטגיה של אסתר לא קשורה למה שאמרת.
כן, אז דווקא כשהוא נופל על המיטה, אז חרבונה, אחד מן הסריסים, אומר, גם הנה העץ אשר עשה אמן, אשר דיבר טוב על, למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית אמן, גבוה 50 אמה, ואומר המלך, תלוהו עליו. כלומר, דווקא, שוב, אשר דיבר טוב על המלך, זה מה שהכריע את התליה שלו, באופן מיידי, ולא לתת לו זמן לחכות וכו' וכו'. כן? כי המן היה מסוגל לשנות את כל התהליך המעכב על ידי שהוא עוצר את כל האינטרנט בכל המדינה, ואז הוא היה משכנע את המנהיג לומר החיים יותר מאושרים בלי אינטרנט ובלי סרטים, ואז כל ההתערבות הייתה מתעכבת. עכשיו, אני רוצה קצת יותר, כן, בבקשה.
שאר 47 דברים לא מביאים גאולה לעולם?
לא.
רק האחרון.
כן. זה מה שכתוב. כן, כלומר, לא, אני אסביר. כל הדברים שנאמרים לפני כן, הם כדי לקנות את התורה. אבל לא כדי להביא גאולה לעולם. בסדר? עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין את העומק של הדברים. מה זה לעולם? וכי העולם צריך גאולה? מה התשובה? כן, מגאולה ממה? מחטא אדם הראשון? אז זה צריך מגאולה לאדם. מה? יפה. זאת אומרת, העולם נמצא בגלות. בגלות מאיפה? גלות מהבורא. כן? כלומר, להיות נברא זה כבר גלות. ולכן, כדי לצאת מן הגלות הזאת, צריך להביא גאולה לעולם. עכשיו, אני רוצה להבין, למה העולם הוא גלות? איך נברא העולם? לפי המשנה, בעשרה מאמרות, נכון? כלומר, ככל שיש יותר מאמרות, יש יותר צמצום, יש יותר הסתר פנים. ואז, מה צריך לעשות כדי להוציא את העולם מן המצב הזה? להפוך את המאמרות לדיברות. כן? הרי עשרה מאמרות נברא עולם, הקדוש ברוך הוא נגלה עשרת הדיברות. אז זה הפיכת המאמרות לדיברות. זה מה שכתוב כאן, האומר דבר. דבר זה דיברות. בשם אומרו מאמרות. מביא גאולה לעולם. אמירה זה יוצר מסך, דיבור זה יוצר פריצה. אני אסביר. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז האם העולם מגלה אותו או מסתיר אותו? מסתיר אותו. נכון? העולם מסתיר את האלוהות. אז מה זה ההתגלות בסיני? ההתגלות בסיני זה הפריצה. כלומר, כל מאמר ומאמר נפרץ. כאילו הקדוש ברוך הוא קדח חור במאמרות. הקדיחה הזאת היא דבר קשה. זה הדיברות, הדיברות, כן? הדיבור, אומרים חז"ל, זה יותר, זה אמירה קשה לעומת אמירה שזה רך. בסדר? לכן, האומר דבר בשם אומרו, מי שהופך את המאמרות לדיברות, גואל את העולם מגלותו, כן? עצם הבריאה זו הסתרה. כלומר, מה? לא הבנתי, מה? מה אמרת? לא שמעתי. נכון. לכן צריך לעשות איזשהו, איך לומר, איזושהי פציעה מסוימת. כן? כלומר, שנגיד, אתה רוצה, דוגמה פשוטה, אתה רוצה להציל מישהו ולתת לו עירוי דם. אז איך אתה עושה? אתה פוצע אותו. נכון? אבל זה מה שמחיה אותו. זאת אומרת, יש בהתגלות משהו שפוגע בשלמות של הנברא כנברא. יש אנשים שאומרים, גיליתי, הסתכלתי על העולם וגיליתי את אלוהים. זה לא נכון. אתה שמעת על אלוהים מהמסורת הדתית, ואז כשאתה מסתכל על העולם, אתה מגלה את בורא העולם. אבל סתם ככה, אלמלא המסורת של ההתגלות, לא היית יודע שיש בורא לעולם. היית רואה את העולם. בלבד. מובן?
לא, הטבע
יפה, יפה. הטבע סותר את המציאות האלוהית, לא לכאורה, אלא באמת. גם לא האלוקית, אלא האלוהית. כן? אז זאת אומרת שמישהו ש... נגיד, היה פעם איזה יהודי אחד, לא יהודי, גוי, בשם לפלס. שמעת על לפלס? הוא היה איש מדע. והוא, יחד עם עמנואל קאנט, בנה קוסמוגוניה. מה זה קוסמוגוניה? הסברה כיצד נוצרה מערכת השמש. הוא היה לו שיטה שלמה, איך נוצרה מערכת השמש, על ידי התקבצותה של איזה ערפילית וכו' וכו'. הוא נתן הרצאה על זה, בפני לא פחות מאשר הקיסר נפוליאון. ושם היה כל החצר, הוא לקח גיר ולוח, צייר והסביר לקיסר כיצד נוצרה המערכת הזאת. נפוליאון, שידע להגעת בנקודות העיקריות, שאל אותו, ומה, איפה אלוהים בכל זה? ואז לפלס ענה לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. עכשיו, אנשים אמרו שלפלס היה כופר, אתאיסט. אתה אומר שאתה לא צריך את אלוהים. אז הוא כתב בעיתון שהוא לא התכוון להיות אתאיסט, רק אומר שההסבר המדעי של המערכת עומד בפני עצמו. האם אתה מאמין באלוהים או לא, זה נושא בפני עצמו. אל תנסה לעשות נוסחה שהפתרון שלה... שהפתרון שלה יהיה X שווה, יש אלוהים. זה לא, זה לא זה. נכון, זה לא כל כך. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כאן, שהעולם נמצא בגלות מהאלוהות, וההתגלות פוצעת. כן? זה מעין מה שקורה אצל אדם בשם איוב. בתנך יש ספר בשם איוב. ושם אנחנו רואים, אדם הזה הוא ישר, צדיק, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. ויש לו כל העושר שבעולם, כל השמחה שבעולם. יש לו ילדים, בנים, בנות, צון, בקר, כסף, כבוד. פתאום, הקדוש ברוך הוא שולח לו ייסורים. יותר נכון, השטן. השטן שולח לו ייסורים. ואז איוב מתלונן. מתלונן אומר, זה לא בסדר. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין מה גרם לשטן לרצות... תודה. אין בעד מה, קרוב אצלך. עכשיו, מה גרם לשטן להסיט, כן, מה ש... מסיט את הקדוש ברוך הוא לפגוע ביוב? כן, זה מה ש... הסתה אותי לבלעו חינם. אז הוא אומר ככה, החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו. מה זה סחת?
סיכוך.
סיכוך, סחה. סחת בעדו, ובעד ביתו, ובכל אשר לו מסביב. השטן אומר את זה לקדוש ברוך הוא. כן, בספר, בתנך. הוא אומר, הלא אתה סחת בעדו, ובעד ביתו, ובכל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברחת, ומקנהו פרץ בארץ. עכשיו, אז מה בעצם הוא אומר? שיוב הוא מלא, מלא ביש. מרוב יש, מה חסר לו? עין. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא. כלומר, אתה בא להוסיף ליוב פתח אל האינסוף, שחסר לו. ולכן כל הייסורים שבאים אל יוב, זה ניסיון של הקדוש ברוך הוא לדפוק בדלת של נשמתו של איוב. תכיר אותי. ברור? אז זה, לכן בסוף הספר, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל איוב, איוב אומר, עכשיו הבנתי. מה הבנת? הבנת שכל הייסורים האלה היו ניסיון של אלוהים לתקשר איתך. אז זה עשרת הדיברות במקום עשרה מאמרות. מובן. אז זה מה ש... כן. נכון.
אז מה המשמעות של הפסוק עם בשרי אחזה אלוהים?
בשרי אחזה אלוהים.
מה המשמעות?
כן, אחרי שהוא גילה לו, אז הוא מגיע מבשרו, אחזה אלוהים. כלומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא גילה שהוא אלוהיו, כלומר, פרץ את השערים של הטבע, אז מבשרי אחזה אלוהים. אבל אם לא, מבשרי אחזה בשרי.
אז
ברור. עכשיו, מה זה קשור למרדכי ואסתר? כן. אסתר, מלשון?
נסתר.
נסתר. מה נסתר? מי היא? כן? הרי אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. כן? כלומר, אסתר היא אסתר. היא מסתירה. אז זה, ואז, כשהיא אומרת בשם מרדכי, מה היא עושה? היא מגלה את הקשר שלה למרדכי. ואז היא מבטלת את ההסתר. זה מה שנקרא, האומר דבר בשם אומרו, כלומר, הוא מגלה את הנסתר, על ידי זה הוא מביא גאולה לעולם. ולכן אומר ספר הזוהר, שהגאולה תבוא על ידי גילוי תורת הנסתר. וזה מה שכתוב כאן, האומר דבר בשם אומרו. זה מביא גאולה לעולם, שנאמר, אגב, מי אמר את המשפט הזה, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם? זה מובא במשנה אחרת, שמה בשם רבי יוסף. רבי יוסף הוא זה שאומר, האומר דבר בשם אומרו. אז לכאורה היה ראוי שמחבר המשנה יביא את דברי רבי יוסף כדי להגיד דבר בשם אומרו, נכון? אבל כנראה שזה יותר גדול מרבי יוסף עצמו. כלומר, יש דברים שרבי יוסף אומר בתור רבי יוסף, אבל הרעיון הזה הוא כל כך רחב שהוא יותר גדול מרבי יוסף, לכן הוא לא אומר את זה בשם רבי יוסף. עד כאן 48 דברים שהתורה נקנית בהם. הבה נעבור למשנה זין, שהרי למדנו כבר את משנה וו. גדולה תורה, שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. על מה זה נאמר חיים הם למוצאיהם? דברי החוכמה. באופן קבוע חזל כל דברי החוכמה שבמשלה הם מייחסים לתורה. כמו שקוראים חוכמה, חזל אומרים תורה. עכשיו, זה חידוש, כן? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שיש סוגים שונים של תורות. יש תורה שעניינה תיקון העולם הזה. ויש תורה שעניינה תיקון העולם הרוחני. ויש תורה שבאה לתקן את שניהם. עכשיו אומר, שלושת הדברים האלה, אומר הרמב״ם, הם לא מן השמיים. תורה שעוסקת רק בענייני החברה, היא לא מן השמיים, היא פשוט מקורה בחברה. תורה רוחנית, היא נובעת מן החוכמה העולמית. תורה שעוסקת בשני הדברים ביחד, זה יכול להיות מן השמיים, אלא אם כן בעליה לא יטענו שהיא מן השמיים. כגון אפלטון. אפלטון יש לו משנה שלמה, גם בענייני רוח וגם בענייני החברה, אבל הוא לא אמר שזה מן השמיים. הוא אפילו אמר זה בא מחוכמתו. אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה לדעת שתורה היא מן השמיים, היא צריכה מצד אחד לעסוק גם בחומר וגם ברוח, וגם שהמוסר אותה יטען שהוא קיבל את זה מגבוה. בסדר? מה?
טיפה טריקי.
למה זה טריקי?
הנוצרים יכולים לבוא
ולהגיד
גם ש...
הנוצרים לא אומרים את זה. הנוצרים עושים אך ורק בנשמה ולא בחברה. הרי זה מה שישו אמר. תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. הקיסר זה בעצם הממד הפוליטי, לא מעניין את אלוהים, עד רבה. זה דווקא הפוך מהתורה. כן, מה?
אז שכן דת ויתען שהדת שלו גם בתקן תורם הזה וגם תורם הבא.
איפה מצאת כזאת דת?
נניח תיאורטית, שמישהו בוא ויגיד...
תיאורטית, אבל אין.
נניח, זה אומר שהתורה שלו באמת.
מה?
מן השמיים?
לא, הוא צריך גם להוסיף שהיא מן השמיים. אם הוא יטען, שמשמע, אז אנחנו נבדוק האם הוא אומר את האמת או לא. האם הוא נביא אמת או לא נביא אמת. כן? מן השמיים כהנה פרי של התגלות. כלומר, גילוי הרצון האלוהי. עכשיו, כדי לגלות את הרצון האלוהי, אתה לא יכול להשתמש בספקולציה אנושית. כלומר, אתה לא יכול להמציא את מספר הטלפון של האינסוף. האינסוף צריך להתקשר אליך. הוא אומר לך מה מספר הטלפון.
אם החברה הגיעה למסקנה
לא, לאו דווקא. למשל, עמנואל קאנט אומר, אסור לשקר, כי אסור לשקר, כי אסור לשקר. זאת אומרת, זה מה שנקרא צו קטגורי של התבונה, זה מחויב מכוח עצמו. קאנט לא אמר שהוא קיבל את זה מאלוהים, אלא מהתבונה. מובן? למשל, זה שאנשים לא רוצחים, זה יפה מאוד שאדם מבין שזה לא טוב לרצוח. השאלה היא, מי דורש את זה ממנו? אז האדם יגיד, זה הכרה המצפונית, המצפון דורש ממני לא לרצוח. ויש מי שאומר, לא, כתוב בתורה, לא תרצח. זה מקבל ערך גם של מצווה. זה שאלה מעניינת. האם יכול להיות מוסר אצל כופרים? כן? יש טענה שכן. היה פילוסוף בשם בייל, שטען ש... בוודאי שיש אנשים ישרים גם בלי אלוהים.
לא, אני אומר, אובייקטיבית, בלי אלוהים לא יכול להיות מוסר.
בלי אלוהים לא יכול להיות מוסר, לא מדויק. בואו נגיד ככה. בלי אלוהים, המוסר לא מחזיק זמן רב. אבל להגיד שהוא לא קיים, זה לא נכון. עכשיו, מהאמירה הזאת היפה שלך, לפעמים למדו בטעות עוד משהו, שבלי תורה אין מוסר. זה לא נכון. כן, כי עובדה, למשל, לגוי אתה אומר לא ללמד תורה, ואתה כן דורש ממנו דרישות מוסריות. כן. אז זה אומר שגדולה תורה שניתנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא ואומר, רפאות תהיה לשוריך ושיקוי לעצמותיך. כן, שמזה למדו בגמרא, שמי שחש בראשו או חש בכל גופו יעשות בתורה, כי התורה היא לכל בשרו מרפא. ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. ואומר, כי לוויתכן הם לראשיך, וענקים לגרגירותיך, ואומר, תיתן לראשך לוויתכן, עטרת תפארת תמגנקה, ואומר, אורך ימים במינה בשמאלה אושר וכבוד, ואומר, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. כל הפסוקים האלה, מורים על כך שהתורה עוסקת בשני הקצוות, גם בחוכמה, גם באושר וכבוד וכדומה. טוב, עד כאן להיום. שלום. פעם.